ואלמנה ליום החמישי, שפעמיים בשבת בתי דינים יושבים בעיירות ביום השני וביום החמישי, שאימא לא תנת בתולים מה משקים לבית דין. את הגמרא, טיפה רקע בסוגיות שהיה לפני כן, המשנה אומרת כזה דבר, בתולה נישאת ליום רביעי, כדי שבעצם בעילת מצווה תהיה בליל חמישי, ואז אם היה לו תנת בתולים, אם בליל הוא מגלה שהיא לא הייתה בתולה, אז בבוקר הוא משקים לבית דין, והוא בא לספר שהוא מצא שאשתו לא בתולה. הגמרא שואלת, אז למה לא גם כן ביום ראשון? כי ביום שני גם יש בית דין, זה מסיפור אחר, בגלל שאז אין לו זמן להכין את הסעודה, יש שם שבת, אין מקררים, אז זה יותר מסובך, לכן רצו לתת לו כמה ימים לתרוח בסעודה. ואז הוא מגיע לבית דין. עכשיו, למה הוא מגיע לבית דין? הוא עכשיו גילה שהיא בעצם לא בתולה. למה הוא מגיע לבית דין? להפסידה כתובתה מה? שתאסר עליו. בפשטות, ככה, כשאדם בעצם מגלה שאשתו לא בתולה, אז יש פה כמה דברים. יש פה השלכות, יש פה השלכה ממונית, איסורית ונפשות. זאת אומרת, יכולות להיות, לסיפור הזה יכולות להיות שלוש השלכות. השלכה ממונית לגבי הכתובה, בסדר? זה בעצם אם הוא התחתן עם אישה שהיא לא בתולה, אז הכתובה היא שונה, או יכול להיות שבכלל הוא רוצה לטעון מכך טעות, כאילו אני דיברנו על בתולה, עכשיו היא לא בתולה, בכלל הכל מבוטל, בסדר? לא רק להוריד את זה לכתובה מנה, אולי בכלל להפסיד את הכתובה. זה השלכה אחת. השלכה שנייה היא השלכה איסורית, שאם היא זינתה תחתיו, אז היא אסורה לו. אם יש את כהן, אז גם היא ננסה תחתיו היא אסורה לו. בסדר? אם הוא כהן גדול, אז היא בכל מקרה אסורה. והשלכה שלישית, לגבי נפשות. כי אם היא זינתה תחתיו, אז אם יהיו עדים, אז עכשיו, בעיקרון, אפשר עכשיו להרוג את האישה הזאת. בסדר, זה בעצם שלושת ההשלכות. עכשיו כשאדם מגיע לבית דין, אנחנו ממש עכשיו ברובד הפשט, בסדר? אדם מגיע לבית דין, אז הזכרתם שתי אפשרויות. לנפשות לכאורה הוא לא מגיע, בשביל זה הוא צריך להגיע גם כן עם עדים. ויש את הצד הממוני ואת הצד האיסורי. אז הצד הממוני הוא ברור, בסדר? האדם בעצם הזה, הוא אמרו לו, היא אמרה לו שהיא בתולה, הוא כתב לה בכתובה, כתובה של בתולה, של 200 זוז, ועכשיו הוא גלה שזה לא ככה. אז או שהוא רוצה, אפשרות אחת, שהוא רוצה לגרש אותה, לא רוצה אותה עכשיו, אחרי שרימו אותה ככה, הוא לא רוצה אותה, והוא גם לא רוצה לשלם כתובה בכלל. בסדר, זה היה מכך טעות, עבדת עליי, לא רוצה, אם הייתי יודע שאת בתולה, לא הייתי רוצה להתחתן איתך, אז להפסיד לגמרי את הכתובה. אפשרות שנייה, שהוא רוצה להמשיך לחיות עם האישה הזאת, רק הוא לא רוצה שתהיה כתוב בכתובה, 200 זוז, כי הוא קיבל אישה שהיא בעולה. וכתובת בעולה היא 100 מנה, אז הוא רוצה שיכתבו לו כתובה חדשה, זה אפשרות שנייה, בסדר? שתיהם תחת האופציה הממונית. עוד הזכרת את ההשלכה האיסורית, יכול להיות שהוא בא כדי שיאסרו אותה עליו. זה לכאורה קשה, לנו דעתי, כי בשביל זה לא צריך את בית דין. אם אדם לא רוצה לחיות עם אישה, הוא לא צריך שבית דין עכשיו, הוא לא צריך לבוא לבית דין, תאסרו אותה עליי, כן? כמו שאמרתי, תפסו אותי, מישהו עושה, כן? תפסו אותי שאני לא... אז כאילו, הוא לא צריך, הוא יכול פשוט לגרש אותה. אלא מה, שאם הוא יגרש אותה, יש לזה השלכות ממוניות. סביר, בצורה פשוטה. בסדר, פשט הסוגיה, המשנה קודם כל, האינטרס שלו להגיע לבית דין זה האינטרס הממוני. בסדר? זה הסיפור. ככה לכאורה פשוט, כן.
למה אפשר להגיד נפשות, שהוא בא להגיד שאירות ה... יש מצב
אשתי ולזינתה, זו בא לבית, משמע, אבל זה לא יודע, אנחנו באים אולי בין. יכול להיות, בסדר? אני לא שואל את זה, בסדר? אני אומר מה בצורה פשוטה, מה אני יודעת היא נראה, אבל יכול להיות שהוא גם בא לצד הדין הנפשות, שאולי זה יתפתח לדיני נפשות. בכל מקרה זה לא מעניין אותנו כרגע, זאת אומרת, אם יבואו עדים, אז כל הסיפור נפתח מחדש.
הוא ייכנס בלובי ולך לקומה של
הממונות, הוא הולך כאילו... כן. הוא בא בשביל ה... יכול זה... כן. לכאורה, משנה, ורש אמון שלפחות שלכאורה כן, יש מצד שבית דין צריך לעשרה לה, אבל כן, זה כן, זה טוב, אולי זה נגרש.
ברור.
כן, אני חושב שהוא...
ברור. לא, לא, לא. שנייה, לא, לא. רגע, שנייה. אנחנו עוד לא הגענו לשלב הזה. אני שאלתי קודם כל, כשחכמים קבעו את התביעה, את התקנה, זו תקנת חכמים שבגדולה נשאת להם רבי, שהיום לא מקפידים עליה. אבל גם לא צריך להקפיד עליה, בגלל שאין את הפער בין האירוסין לנשואים, אין לנו את הבעיה הזאת, בסדר? גם אם אישה לא בתולה, אבל זה לא היה תחתיו. כי באותו רגע, זאת אומרת, התרסו ותחת להקפד, הקידושין, מיד גם החתונה, פתרנו כביכול את הבעיה שתחתיו, אז זה לא רלוונטי. אבל כשחכמים באו ותקנו את זה, המטרה שלהם היא מטרה איסורית. בסדר? עוד רגע אנחנו נראה. המטרה שלהם היא איסורית. מה שדיברנו עכשיו, הדרך שלהם להגיע למטרה האיסורית, מה הכוונה כשאני אומר מטרה איסורית? המטרה של חכמים לתקן את זה, זה לא, הגמרא בעצמה תדבר על זה, זה לא לדאוג למצב הממוני של הבעל. למה? כי זה העניין שלו. אם הוא רוצה להמשיך לחיות איתה על כתובה 200, הוא מפסיד את עצמו, אין שום בעיה. מה האינטרס של בדין, של חזל, לתקן כזאת תקנה? כדי שלא ימשיכו לחיות באיסור. בסדר? זה השלב הבא. בסדר? המטרה של חזל בתקנה של בתולה נישאת ליום הרביעי היא מטרה איסורית. בסדר?
איזה איסור יש?
שאם אישה זינתה תחת בעלה, בתקופת חזל היה לנו אירוסין, קידושין, הרי את מקודשת לי, ושנה אחר כך אפילו יכול להיות הנישואין. מה קורה בשנה הזאת? האישה נמצאת בבית של ההורים שלה, החתן, הבעל, נמצא ומכין את החתונה, בונה בית, לא יודע מה הוא עושה, בסדר? בזמן הזה. ועכשיו יש לנו סכנה שבשנה הזאת בעצם הוא לא יודע מה קורה איתה, יכול שהוא לא פוגש אותה אפילו כל השנה, ואולי זינתה תחתיו. כדי למנוע את ה... עכשיו, אם היא זינתה תחתיו, אסור להם יותר לחיות ביחד. אישה שזינתה תחת בעלה ברצון, הם צריכים להתגרש, ויותר לעולם אסור להם לחיות ביחד. בסדר?
אם גבר עושה את זה,
לא, לגבר אין איסור. יש איסור, סליחה, זה לא אוסר את אשתו עליו. מותר לו להתחתן עם שתי נשים עד חיום דרבנו גרשו, וגם אם הוא בא לאישה אחרת, אין פה איסור עכשיו בינו לבין אשתו הקיימת, בסדר?
פשוט דבר על איסור.
מה זה?
פשוט דבר על איסור.
כן. עכשיו, מה? אם הוא יודע את זה, היא אסורה עליו. בסדר? אם הוא יודע את זה, היא אסורה עליו. אם זה ספק, עכשיו נכנסים, עוד רגע ניכנס לסוגיה. מה קורה? ספק, ספק, ספק,
אבל
חול.
מה זה? אסורה על מה שמגרש אותה כאילו?
כן.
הוא לא צריך לכתובה?
צריך.
למה?
בגלל שזה שהוא יודע מה זה קשור לכתובה, הוא חייב כתובה. אלא אם כן הוא יוכיח. אם הוא יוכיח,
הוא צריך הוכחה.
כן, אם הוא מביא שני עדים, אז היא מפסידה את הכתובה שלה. בסדר? אבל אם הוא לא הוכיח...
שעשנו זה היה לפני שהתחתנו.
לא, רגע, סתם, הוא אומר אפילו בתקופת הנישואין. בסדר? לא עלינו. אז צריך להתגרש ממנה, אבל עד שהוא לא יוכיח את זה, אז כתובה הוא צריך לשלם לה.
גם בתקופת הנישואין, אם היא זינתה תחתיו בתקופת הנישואין, אז הוא לא צריך לתת לה כתובה...
היא
הפסידה את עצמה.
לא,
אתה
לא
צריך לתת. זאת אומרת שבמצב שהוא יודע שהיא זינתה אחריו, אבל היא עשתה למעשה לא טוב, פשוט הוא יודע את זה, ואין לו עדים, אז כאילו הוא אחר אותה בשנה קטנית?
כן. קודם כל הוא אחר, קודם כל הדבר הכי קשה זה שאשתו זינתה, הוא יוצא לתחתיו. אחרי זה השלכות הפחות, גם לא נעימות, שצריך לגרש אותה, וכתובה, אם הוא לא יוכיח, הוא צריך לשלם לו. בסדר? אלא אם כן היא תודה, ולפחות תהיה ישרה בנקודה הזאת, ותוותר על הכתובה. בסדר? אבל בעיקרון, אם היא תלך ראש בקיר והוא לא צריך להופיע, אז הוא צריך לשלם לכתובה. טוב, בואו נחזור שנייה. אני חוזר רגע למשנה, בסדר? כי זה בסיס חשוב בשביל לגמרא שלנו. המטרה של חז"ל בתקנה הזאת היא מטרה איסורית. זאת אומרת, לדאוג על לשמור את המצב שזוג חי בהיתר. שאין מצב שזוג בישראל חי באיסור. במיוחד במצב, הבעיה היא במיוחד, תיארנו אותה קודם, בעיקר ביום של החתונה, אחרי כל השנה הזאת שהם לא, שכבר היו, כאילו היה ביניהם קדושת אירוסין, קידושין, ועוד לא התחתנו, הם עוד לא חיים ביחד, הוא עוד לא יודע איפה היא מסתובבת ומה היא עושה. אז החשש שלנו שבשנה הזאת קרה משהו, ועכשיו הוא ייעלם לנו מה שקרה, ועכשיו הם יחיו באיסור. לכן מה אנחנו עושים? אנחנו קובעים את החתונה ביום רביעי, כדי שהוא יבוא ביום חמישי. למה? עוד מה, נראה, ראיתם בגמרא, כי אם היינו קובעים בשלישי או בשני, עד יום חמישי אולי כבר תתקרר דעתו, והוא כבר יחשוב על זה פעמיים, והוא יחליט שהוא מוותר על הסיפור הזה. אנחנו לא רוצים שהוא יוותר על הסיפור הזה. עכשיו, המטרה של חז"ל היא מטרה איסורית, אבל הכלי, זאת אומרת, מה גורם לבעל להגיע? לאו דווקא האיסור, הצד הממוני.
אני מפסיד פה כאילו.
כן, עבדו עליי כאילו. מה זה?
מה
דווקא
את זה?
שאיזה
צד הממוני, מה... כל הכדי ש... בגלל שיש לו
הוכחה, אז הוא... הגמרא דוחה מהצד של המטרה של חז"ל, עוד מעט נגיע, בסדר? עוד לפני הגמרא, אני אומר, בהבנה פשוטה של המשנה, חז"ל הייתה להם מטרה איסורית, לכן הם תקנו בתורה לצאת ליום הרביעי, כשהם פתרו את הבעיה האיסורית על ידי היצר הממוני, נקרא לו, בסדר? זאת אומרת, על ידי האינטרס הממוני של הבעל, שהוא יבוא כדי לא להפסיד ממון של כתובה 200, ולהוריד את זה או ל-100 או ל-0, בסדר? תלוי אם הוא ממשיך לחיות איתה או לא. ואז כשהוא יגיע אנחנו כבר נאסור אותה עליו, בסדר? זה הפשט של המשנה. יפה, עכשיו אנחנו מגיעים לדברי רבי אלעזר. נכון, אפילו בלי עדים, ופה ניכנס לגמרא שלנו, בסדר? אנחנו לא יודעים ממש פשט גמרא, רק רוצים לברר אותו טוב, בסדר? זה מה שאנחנו עושים, לא נגיד הרבה מעבר לפשט. הגמרא אומרת, אומר רבי אלעזר, אדם שאומר פתח פתוח מצאתי, הוא מגיע ביום חמישי בבוקר, אומר פתח פתוח מצאתי, נאמן לא אוסרה עליו. מה אנחנו שומעים בביטוי נאמן לא אוסרה עליו?
יש לו כוח.
לא כתוב, שומעים שיש לו כוח,
לא צריך עדים.
שומעים שלא צריך עדים, שומעים שמה? זה רק על עצמו, נאמן לא אוסרה עליו, אין פה התייחסות לכתובה. נוסיף רגע, תקפצו רגע לדף ת' עמוד ב', אמר רב יהודה אמר שמואל, האומר פתח פתוח מצאתי נאמן להפסידה כתובתה. זאת אומרת רב יהודה אמר שמואל אומר משהו אחר מרבי אלעזר, אולי עוד מעט נדבר קצת על היחס ביניהם. רב יהודה אמר שמואל אומר, כשהוא אומר פתח פתוח הוא נאמן עד כדי להפסיד אותה כתובתה. עכשיו בהקשר הזה חוזרים אחורה לרבי אלעזר, כשרבי אלעזר אמר נאמן לאוסרה עליו, מבין רשי, מה שרשי שומע פה, דווקא לאוסרה עליו ולא להפסידה כתובתה. זאת אומרת, אני לוקח את הדברים שלו רק לגבי מה שנוגע לו עצמו, ולא לגבי מה שנוגע לאישה. בסדר? שכשהוא טוען פתח פתוח מצאתי, אז אני עכשיו, אז מה אני אומר? אם הייתי מאמין לו עד הסוף, מה הייתי אומר? שהיא מפסידה את הכתובה שלה, נכון? כי את אמרת, אתמול מה אמרת שאת? בתולה, נכון? לכן כתב לך כתובה 200. עכשיו גילינו ששיקרת, הפסדת את הכתובה.
אז הוא מתגרש
את כלי שם כסף. כן. אבל כשרבי אלעזר אומר נאמן לאוסרה עליו, אני מבין שהוא בא להגיד דווקא לאוסרה עליו, ולא להפסיד הכתובתה. דרך אגב, פתח סוגריים כלל ברשי הרבה פעמים, כשרשי כותב אבל, זה במיוחד, הרב ויצמן אמר שזה במיוחד ברשי על המשנה, אבל לא רק, ופה הדוגמה שלא רק, כשרשי כותב אבל, הרבה פעמים הוא בא להגיד, עיקר החידוש הוא במה שלא נכתב. זאת אומרת, שכאילו רבי אלעזר רצה יותר להגיד, שנאמן לאוסרה עליו,
הוא הכיר את הממה האחרת.
בדיוק, דווקא לאוסרה עליו ולא להפסיד הכתובתה. זאת אומרת, אתה לוקח את הדברים שלו רק כלפי עצמו ולא כלפי האישה. סגור סוגריים, בסדר, זה המאמר מוסגר. בכל אופן אומר רבי אלעזר, אני מאמין לך לגבי עצמך ולא מאמין לך לגבי אשתך. זאת אומרת, בואו נחזור עד על הציור. הוא רוצה לבוא, למה הוא רצה לבוא לבית דין? כדי להרוויח כסף, זאת אומרת, לא להפסיד, כן? שלא ירמו אותו שהוא יצא לשלם כתובה 200, עכשיו הוא או לא משלם כלום, או שממשיך לחיות איתה, מבחינתו, עם כתובה מנה, של בעולה. אומרים לו בית דין, תשמע, ברגע עכשיו, המשמעות של מה שאמרת כאן עכשיו, שאתה צריך לגרש את אשתך, ולשלם לו את הכתובה. בסדר? הוא רצה לגרש אותה בלי כתובה, או להמשיך לחיות איתה עם כתובה מנה, הוא אומר לו לא, עכשיו אתה אסרת את אשתך על עצמך, ואת הכתובה, אבל אתה לא חסכת בזה. כי אנחנו לא מאמינים לך, יש פה אמירה שלך, כלפי האמירה של אשתך, מה האישה אומרת פה? הגמרא לא אומרת, מה לא כתוב בפירוש מה האישה טוענת, כרגע בפשטות אנחנו נבין, אפשר גם לדבר על האפשרויות האחרות, אבל האופציה הכי פשוטה היא להגיד שהאישה ממשיכה לטעון מה שטענה גם אתמול, בסדר? שהייתי בתולה, בסדר? הוא טוען פתח פתוח מצאתי, אין לי דרך לבדוק את זה באמת, בסדר? זו טענה שרק הוא יודע להגיד אותה, אין לי דרך לבדוק. היא טוענת, מה פתאום אתה משקר, הייתי בתולה, בסדר, היא לא חוזרת בה. אז אני אומר, אתה לא יכול עכשיו, אם האישה לא חוזרת בה, אתה לא יכול להפסיד את הכתובה, זו אמירה שלך מול אמירה שלה. אתה לא יותר נאמן ממנה בנקודה הזאת, ולכן הכתובה שלה נשארת, אבל אתה מודה שהיא אסורה לך, אז היא אסורה לך. עד כאן בסדר? כן. נכון, נכון, נכון. אדם שהגיע לבית דין, בסדר? אחרי החתונה. מה? אוקיי, בסדר, מקבל. אדם שאמר לא משנה, הוא בא לרב, בא למישהו לשאול, מצאתי פתח פתוח, מן הסתם הוא בא לבית דין, בסדר? אני... למי הוא אומר פתח פתוח מצאתי?
הרב, לא יודע מה זה אומר.
הרב עצם מדריך.
אוקיי. לא משנה, לא.
לא
משנה, בסדר, אני מקבל. ציירנו את זה בציור צבעוני כדי לחדד יותר את הדברים. הנה חינמי, אם הוא בא לרב שלו ולמדריך התנים שלו, ועכשיו הוא אומר, תקשיב, משהו לא צפוי, לא אמרת לי, פתח פתוח מצאתי.
אז עצם הדרישה הזאת.
הוא אומר, הוא צריך להגיד לו, עכשיו היא אסורה עליך, בסדר? אנחנו הקצענו, עכשיו הוא יגיד לו, אז אני יכול, אני אלך לגרש אותה, אני יצא לשלם הכתובה, הוא אמר, תקשיב, כתובה אתה, עד שלא תוכיח עם עדים, אתה צריך לשלם כתובה. הנה חינם, זה רק יותר צבנו את זה קצת, אבל כן, כן.
עצם הדרישה הזאת, דרישה שאין לה, כאילו הוא לא יכול להוכיח
את זה. איזה דרישה?
של פתח מטור מצאתי.
הוא לא יכול להוכיח.
מי שנאבדה ממנו מפה ולא ידע עם האדם, הוא לא...
לא, לא, זה... אוקיי, בסדר, אין לו את המפה.
כמו שהוא...
הוא טוען פתח פתוח.
אבל זאת גורה לו שפתח פתוח מצא. כאילו, זה ברור לא, אבל הוא לא יכול להוכיח את זה לאף אחד עכשיו.
נכון.
למה לתת לזה אפשרות? למה מלכתחילה בית דין לא יגידו, גם אם הוא מצא פתח פתוח או דבר כזה, שהוא לא יכול לבוא לדרוש את זה. זה היה
גם... מה אתם נקרא שזה כן היה, אבל? מה תשים, יש פעם...
אבל לא יכול להוכיח את זה בדרך.
רגע, אבל צד הפוך. יכול להיות סיטואציה שאישה כן תשקר?
כן.
אז כאילו, אנחנו לא יכולים
להתעלם
מזה שבכל זאת יש לו טענה, ויש
לה
טענה.
החשש של בית דין, עוד פעם, תחזרו לזה כל הזמן. תקלו רגע. תקלו, אנחנו, זה מה שמעניין אותנו. החשש של בית דין מול העיניים הוא לא הכסף. בסדר? הכסף, הצד הממוני פה זה רק, כרגע, בסוגיה שלנו, זה רק הדרך לדאוג שהוא מגיע לבית דין, במשנה, בסדר? לא בדבר הרבה, במשנה. אני רוצה לראות מה קורה שזוג לא ימשיך לחיות באיסור. אם אדם עכשיו יודע שהוא מצא פתח פתוח, מבחינתי, האדם הזה יודע שאשתו אסורה עליו. גם אם אני בתור בית דין לא יודע את זה. אתה יודע שאדם יודע שאשתו אסורה עליו, הוא לא יכול לחיות איתה. בסדר? אז זה דברי רבי אלעזר, כן.
נכון. זה שאלה משמו של רבי יוסי. למה לא מתייחסים בשום צורה למה שהאישה אומרת? כי היא יכולה לפתור את כל הסיפור הזה בלי קשר לספקות.
איך היא תפתור את הסיפור הזה?
היא אומרת...
מה היא תגיד?
חיילה נאנסה או שזה היה לפני...
ואז מה? אני אאמין לה?
המחלוקת במשנה.
שואל מול מילה שאלה.
אתה מאמין לאישה?
המחלוקת רבנית.
האישה הזאת, בוא נצייר את זה. האישה הזאת, בוא נצייר מה היה פה. עד אתמול, מה היא טענה? שהיא בתולה. עכשיו מה היא טוענת? אתה מבין שאי אפשר להאמין עכשיו?
אפשר.
אתה
לא
שיקעת
בחיים
שלך.
בעיה. לא אמרתי שהיא לא יכולה לחזור בתשובה, אבל אני עכשיו בבית דין לא יכול להאמין לה?
לא יכול.
מה?
אתה יכול? כן.
איך אתה יכול?
מי שיקע עד עכשיו, אבל עכשיו בבית דין להם טענת.
בסדר, לא משנה, אבל עכשיו היא שקרה אבל. זה לא פונקציה, גם אם אני לא חושב עכשיו אישה הזאת, לא יודע, שקרנית לא שקרנית, היא לא יכולה, אני לא יכול לסמוך על הדברים שלו בשבילה, תראי סוף.
היה שינוי בפועל בדברים
שווה.
היא פעם
אמרת, טוב, אנחנו לא עכשיו, זה צריך להיכנס לסוגיות של מתי יש נאמנות של עד אחד, יש כלל, קודם כל, עד אחד לא נאמן, בסדר? יש כלל... רגע, שנייה. עד אחד לא נאמן. יש כלל של עד אחד נאמן באיסורין, יש לזה, לכלל הזה יש גדרים. לדוגמה, כשאתה הולך עכשיו לשווארמה, בסדר? ועכשיו המוכר אומר לך משהו. אתה יכול עכשיו לסמוך עליו בעיניים עצומות שלא ברור. יש גדרים, יש לו אינטרס, אין לו אינטרס. במקום כזה. מה? לא הבנתי. רגע. עד אחד לא נאמן להתיר, אבל הוא יודע, אם הוא אוסר על עצמו, הוא יודע לאסור על עצמו, אז מבחינתך זה אסור. האמירה של האישה, איך אתה יכול עכשיו לסמוך עליה כאן, להתיר, אתה רוצה לסמוך על הכלל של עד אחד נאמן באיסורים? אבל פה זה בעיה, כי אותו עד אחד שאתה רוצה להאמין לו, עד אתמול, זאת אומרת, אתה עכשיו טוען שהוא משקר העד אחד הזה, נכון? שעד אתמול הוא שיקר לך, יש פה בעיה. אני לא ניכנס, זה צריך להיכנס פה עכשיו לסוגיות, לכל הסוגיה של עד אחד נאמן באיסורים, ומתי יש ריהוט של נאמנות, זה סוגיות שלמות, זה לא הנושא שלנו. התשובה הפשוטה היא, הסוגיה לא נכנסת כי זה לא מעניין אותנו. אנחנו רוצים פה לבודד את ה... קח את המקרה שהכי פשוט שלך, לך מה האישה אומרת, בסדר? אנחנו רוצים לבודד כאן מקרה שהבעל, מה הכוח של הבעל באמירה שלו כלפי עצמו, זאת השאלה שלנו. וכלפי אשתו. לא מעניין אותנו, אנחנו לא רוצים להכניס פה עוד נתון של האמירה של האישה, מה גם שלכאורה, לעניות דעתי, הנתון הזה לא ישנה לנו, בסדר? לכן זה לא נכנס. התשובה למה זה לא נכנס, כי זה לא מעניין, זה לא הנושא של הסוגיה. אני אומר, גם אם זה היה נכנס, אני חושב שזה לא הרלוונטי. יש סוגיות אחרות.
שיהיה סוגיה בנדרים, על מה, עד כמה אדם יכול לאסור על עצמו, למה...
יש הרבה סוגיות. יש הרבה, יש. אתה שואל מה זה עושה כאן?
כן, אם השאלה בן אדם שאוסר על עצמו את
אשתו,
אז מה ההבדל
שם
זה
לסור? קודם כל זה מה שהגמרא שואלת עוד רגע, מה החידוש של רבי אלעזר על גבי הסוגיה בקידושין לדוגמה? בסדר? שגם שם אדם אוסר על עצמו, עוד רגע נראה, בסדר? ויש עוד סוגיות, נכון? אבל חוץ מזה, הסוגיה הזאת היא לא רק, היא לא רק בהקשר של נאמנות שאדם לאסור על עצמו, זה נושא שניכנס אליו בעזרת השם מחר בלי נדר וגם מחרתיים, היא גם נמצאת בהקשר בין איש לאישה במסכת כתובות, שזה כבר הקשר גם יותר רחב, בסדר? אז זה מובן, אנחנו, זה אולי יום חמישי יותר נגיע, בסדר? זה מובן למה סוגיה פה, כי היא לא רק נמצאת רק בהקשר, אותו דבר תשאל גם ספק וספק ספקה. למה זה נמצא פה? כל האחרונים פה עושים פה דיונים שלמים בגדר ספק וספק ספקה. זה יכול להיות סוגיה גם בנדרים, סוגיה בחולין, סוגיה וזה נמצא גם בעוד כל מיני מקומות. בסדר, הסוגיה פה היא מובאת בכמה, יש לה כמה מרכיבים שמרכיבים את הסוגיה פה, לא רק הנושא של אדם אוסר על עצמו ולא רק הנושא של ספק ולא רק הנושא של ספקה, אז ההקשר הוא פה, יש לו את ההקשר, צריך לראות את ההקשר שלו. מבחינתנו כרגע, מה שעשינו עכשיו רק בשורה הראשונה בפשט, זה להבין, זה מדבר בנקודה של האיסור, בסדר? יש נגיע לעוד דברים. הסוגיה, בואו קצת נתקדם, בסדר? אנחנו... הגמרא שואלת, אני מדבר בעל פה עכשיו, הגמרא שואלת לכאורה, למה בכלל יש איסור? הרי זה רק ספק. עכשיו נכון, ספק דאורייתא לחומרא, ודאי זה דאורייתא פה, אבל זה ספק ספקה. יש לי שתי ספקות, נכון? ספק אחד, אם זה היה תחתיו או לא? למה? כי אם זה לא תחתיו, אדם שמתחתן עם אישה שהיא לא בתולה, אין בזה איסור. יש איסור בכל ביאת זנות, בסדר? אבל אם עכשיו קרה, לא יודע מה קרה, והוא מתחתן איתה עכשיו, אין בזה איסור להתחתן עם האישה הזאת ולחיות איתה. אז ספק אחד, אם זה התחתיו, זה כבר כן איסור. אז ספק אחד שצריך לברר אם זה התחתיו או לא התחתיו. ספק שני, אונס או רצון. אונס או רצון. אם זה תחתיו, כי עוד פעם, כי אם זה לא תחתיו, אז גם אם זה ברצון זה לא אוסר אותה. על הצד שהיה תחתיו, היא תיאסר עליו רק בתנאי שזה היה ברצון ולא באונס. אז שואלת הגמרא, למרות שספק דאורייתא לחומרא, אבל ספק ספק דאורייתא הוא לכולה, שזה עוד דיון שלם וראוי להרחיב על זה ולא נעשה את זה השבוע בלי נדר. אז אומרת הגמרא, לא, יש לי פה, הדברי רבי אלעזר, הם נצרכו למקרים שבהם אני מנטרה ונשאר לי רק ספק אחד. מה עם שני המקרים? מקרה א', זה באשת כהן, מקרה ב', אשת ישראל שנתקדשה פחותה מבת ג'. אם יש את כהן, אז איזה ספק מנוטרל?
אונס או רצון.
אונס או רצון, למה? כי יש את כהן אפילו נאנסה תחתיו אסורה. בסדר? אז אם יש את כהן, אז נשאר רק ספק אם זה תחתיו או לא. כי אם זה תחתיו, לא אכפת לי אם זה אונס או ברצון. אם יש את ישראל שנתקדשה פחותה מבת ג', מה ניטרלתי? למה? כי זה בטוח תחתיו. בגלל שאם זה היה לא תחתיו, זאת אומרת, מתחת לגיל 3, אז עכשיו היא הייתה בתולה. זה שעכשיו הוא מוצא שהיא לא בתולה, זה מחייב שאיבדה את הבתולים תחתיו. ואז, כן.
מאז פעם זה לא קורה, בין רגע, בת 3 הזו כבר יש. אז זה לוקח זמן, נכון? שזה היה כאילו... שזה היה תחתיו, שזה לא...
קודם כל, עכשיו, בת כמה היא עכשיו?
בת 3 ביום.
20.
לא.
בת 20.
גדולה.
גדולה.
12.
גדולה. למה? כי אחרת, כי אחרת...
הקידושים נעשו כשהייתה בת 3.
אז זה היה אונס. כן, נכון.
לא, אבל הרב, לא. אחרי שכן.
זה היה ודאי אונס אחרת, אז לא היה לי ספק אפילו, בסדר? אז יפה, אז יש לנו ספק אחד, ולכן ספק דאורייתא לחומרא. זאת אומרת, עכשיו הבנו קודם, קודם כל הבנו מה אומר רבי אלעזר. שלב א' בסוגיה, אם אנחנו, בואו נעשה את זה פה, את השלבים בסוגיה. שלב א' בסוגיה, יש לנו קודם ככה. אחד, דברי רבי אלעזר. שתיים, ברור בהבנת דבריו. בסדר, אנחנו מבינים מה הוא אמר. הוא דיבר על מקרים שיש לי רק ספק אחד, שהטענת פתח פתוח היא מכניסה אותי לספק איסור. בסדר? אז הטענה של הבעל היא יוצרת לנו ספק איסור. ספק דאורייתא לחומרא. עכשיו, אם במידה, מה יקרה אם יבואו שני עדים ויעידו, נגיד עכשיו בסיפור של ה... לא אשת כהן, בסדר? בסיפור השני, שהיה לי רק ספק אונס או רצון, זה היה ודאי תחתיו, יבואו שתי עדים ויעידו, אנחנו עדים לזה שהיה אונס. מה נגיד? למה? לכאורה מותרת. אם אני יודע, הוא לא כהן עוד פעם, אם עכשיו באו עדים, זה לא שהאמירה שלו עכשיו, היא אסרה אותה לגמרי עליו. מה היא גרמה? להגדיר אותה כספק איסור. בסדר? עכשיו, אם יבואו עדים ויתירו את הספק, אז זה בסדר. כמו שאדם, אם הוא אומר, אני, מבחינתי החתיכה הזאת, אני לא יודע אם חלב או שומן, באים שני עדים ומעידים זה שומן, מותר לו לאכול אותה. בסדר? אז זה רק, זה חשוב להגדיר שהאמירה שלו רק מכניסה אותנו לגדר ספק, ספק דאורייתא. בסדר? עד כאן דברי רבי אלעזר. אומרת הגמרא, רגע, מה החידוש? שלב הבא, החידוש בדבריו על גבי משנת האומר קידשתיך, כן? המשנה בקידושין אומרת, אדם שבא לאישה ואומר לה קידשתי אותך, והאישה אומרת לא קידשת אותי. עכשיו מה קורה? מותר לה להתחתן לאישה הזאת? היא צריכה גט?
לא.
לא צריכה גט, למה? היא טוענת שהיא פנויה. עד שאין נראה, היא לא צריכה גט. זה שהוא עכשיו יש איזה משוגע מבחינתה, שטוען שהוא קידש אותה, זה לא יכול לחייב אותה גט, אם הוא לא מביא ראיה לזה. אז היא לא צריכה גט. עכשיו, השאלה, הוא גם לא צריך לתת גט, כי אין בעיה, היום, בחרם דרבנו גרשום, אז מצד זה אולי צריך גם כן לתת גט, בסדר? אבל בעיקרון לא צריך לתת לגט, כי בשבילו זה לא צריך שום איסור, זה שהוא טוען שקידש. אלא מה? מה קורה, האם עכשיו לגבי אחותיו ולגבי אח שלו? האם מותר לו להתחתן עם אחותה, והאם מותר לה להתחתן עם אח שלו? אומרת המשנה, לראובן יהיה אסור להתחתן עם אחות של שרה, אבל לשרה יהיה מותר להתחתן עם אח של ראובן.
כי עליה לא אוכל האיסורים?
בגלל שמבחינתה,
היא
לא הייתה אף פעם מקודשת לראובן. אבל מבחינתו היא כן הייתה מקודשת לו, אז עכשיו כל זמן שהיא חיה אסור לשאת את אחותה, אז הוא לא יכול להתחתן עם אחותה. אז אומרת הגמרא, לכאורה, גם המשנה היא, אנחנו רואים שאדם, כשאומר משהו שיש לו השלכות איסוריות כלפי עצמו, הוא נאמן. כלפי עצמו, לא כלפי אחרים, אבל כלפי עצמו הוא נאמן. אז מה חידש רבי אלעזר? מה הוא חידש? בסדר, זאת שאלת הגמרא, עונה הגמרא, הוא חידש, כי הייתי חושב בסיפור שם של קידשתיך, זה ברור, זאת אומרת, קידשתי זה או כן או לא. אתה אומר שיודע שקידשת, אז קידשת. אבל בפתח פתוח זה דבר שהוא לא, אדם לא יכול לדעת בוודאות, נראה לו, בסדר? אולי אתה לא יודע בדיוק מה זה התחושה של פתח פתוח, בכל שטעית. מחדש רבי אלעזר לא, ברגע שאדם אומר אני יודע, למרות שאני מבחינתי כבדי לצורך העניין לא בטוח ב-100% אתה יודע. באמת, אני יש לי שתי ספק, כאילו מבחינתי כאילו אני הספק שלי הוא כפול, כן? אחד אם אתה דובר אמת, ושתיים אם אתה טועה. בסדר? זה מבחינתי, אבל מבחינתך, אתה אומר שאתה יודע, אז יש לך ספק. אתה יודע ששאלה הפתח בדואר, יש לך ספק עכשיו אם היא זינתה תחתיך או לא זינתה תחתיך. בסדר? אז זה החידוש של רבי אלעזר. כי לפי המשנה אין לי ספק שאתה טועה, יש לי רק ספק אם אתה משקר. בסדר?
כן.
איך אפשר להגיד
שאם
הוא אומר שהוא קידש אותה, הוא קידש אותה, כאילו, כל הקידושים זה עניין של תלוי בהסכמה שלה? לא, הוא טוען שהסכים. הוא טוען שלא הסכים. אין בעיה, אז אני...
הוא יודע אם
הסכים
או לא?
הוא יודע, ברור שהוא יודע. יכול להיות
שהוא
משקר לי, אבל
לטענתו הוא יודע. אם הוא באמת לא הסכמת, אז הוא לא הסכים, איך אתה יכול להגיד שהסכים?
אני לא אומר, אתה אומר. אני לא אמרתי כלום. אתה אומר שהסכימה? לשיטתך היא הסכימה?
איך אתה יודע שהסכימה?
לא מבחינתך. איך אדם יודע שהסכימה? איך אדם יודע
שהסכימה?
שאלו אותה, הוא טוען, היינו בחופה, הוא עכשיו מספר את כל הסיפור. אמרנו מטל על החופה, הרב שאל אותה, את מסכימה? כן, אמרה, אני מסכימה. אתה היית בא, אתה שני יודעים, הכל. היא אומרת, אני לא יודע מה אתה רוצה. לא יודעת מה אתה רוצה, זה הכל המצאה.
חלבת.
בסדר? עכשיו אומרים, אין בעיה, אני לא מאמין לך, אני לא מאמין לך, אבל אתה טוען שהיא אסורה עליך, שהיא הייתה מקודשת לך של הזה, זהו, זה הכל. הלאה.
לא אמרנו אבל שיכול להיות שהוא לא יודע בדיוק מה זה אומר, יש פתח פתוח, ולא
יודע, אז... פה לא אומרים, אומרים, למרות שאני יכול לחשוב שלא, כי אם לא, מכיוון שהוא טוען, אני מתייחס לזה
שכן.
כן, זה עוד שאלה, בסדר? זה סוגיה שדנים בגן, בסדר?
אז היא אסורה עליו, אבל מה לא?
כתובה, הוא לא יפסיד אותה.
מהסיבה הזו?
לא, לא בעיה. למה שאני אאמין לו? זה כמו שאני עכשיו יבוא איתן, השעון שלך שלי. או אתה חייב לי 100 שקל. אתה אומר שלא. למה שיאמינו לי? אותו דבר, הבעל טוען, האישה עבדה עליי, היא אומרת לא עבדתי עליו.
כן, חזקה.
לא, צריך שני עדים. כשיש ויכוח ממוני בין שני אנשים, צריך שני עדים, בלי שני עדים.
כשאתה
טוען
וניתן
בממונות,
זה לא
צריך עדים.
זה
איסורים,
זה לא
מתחיל. נכון. באיסורים, כשאדם מעיד שמשהו אסור עליו, זה סוגיה שלנו שניכנס אליה מחר, בסדר? מה המשמעות שהאדם אוסר על עצמו משהו? זה סוגיה של מחר, בסדר? אנחנו כרגע עוד בפשט, כן.
זה קרה לזה כמה
שמלן? מה זה? כן.
כמה
שמלן שגם בסיפור שיש לי חשש גם שאתה טועה, שאולי לא קיים לו.
אולי באמת היה פתח סגור כאילו?
כן.
אוקיי.
גם במקרה כזה, כשאתה טוען שאתה יודע שהפתח היה פתוח, למרות שאני לא יודע באמת אם אני יכול לסמוך בצורה אובייקטיבית על האמירה שלך. בסדר? אבל בגלל שאתה טוען את זה, וההשלכות של הטענה שלך הם איסור, אז חל פה איסור כלפיך. בסדר? ככה אני מבין.
חלך זה נכון כאילו.
יפה. עכשיו, אז זה החידוש של דברי רבי אלעזר. החידוש הוא, המשנה אמרה גם שבחשש שקר, מכיוון שאתה טוען ככה, אני אוסר עליך. רבי אלעזר אומר, לא רק בחשש שקר, גם בחשש טעות, כשאתה אומר שאתה יודע, אפילו שאני לא יודע שאתה יודע, אני אוסר עליך, כן.
אבל מה נפקא מינה, כאילו, בין מקרה שהוא קידש אותה, שהוא קידש אותה, אותו חושב שהוא מצא פתח פתוח. אם הוא מצא פתח פתוח, כאילו, ספק דהבנה, זה ספק דהורייתא, זה לא חומר אומרים שכאילו,
בבחינת... שניהם ספק דהורייתא.
לא, אני בא לך כאילו,
מבחינתו מקודשת. שניהם יוצרים ספק דאורייתא, בסדר? פעם אחת ספק דאורייתא של לישוא אחות ארוסתו, ופה זה ספק דאורייתא של לחיות עם אישה שזינתה תחתיו. בסדר? אז בכל מקרה הטענה שלך עשרה ספק, לא אכפת לי אם היא ספק, בוודאי שאתה יודע, או שאולי אפילו אתה לא יודע, יש לי חשש בזה, לא משנה, אתה טוען שאתה יודע, אז יצרת ספק לטענתך, אז אסור. בסדר? על השלב הבא בגמרא יש לי סתירה בדברי רבי אלעזר. סתירה, הגמרא שואלת, ומי אמר רבי אלעזר, אחי? איך אתה אומר שרבי אלעזר אמר פה את איסור במטענת פתח פתוח? הרי רבי אלעזר אומר לי שאין אישה נאסרת על בעלה אלא על עסקי כינוי וסתירה. בעברית, המקרה היחיד שבו אישה תאסר על בעלה זה כשהוא קינה לה והיא נסתרה. מה זה כינוי וסתירה? פרשת נשוא, אדם שרואה שאשתו עכשיו יותר מדי הוא מרגיש שיוצרת קשר עם מישהו ספציפי, הוא אומר לה, אני לא מוכן שיותר, אני מקנה לך, כן, אני לא מוכן שיותר את תיכנסי איתו למקום סגור, אני חושש, יש פה איזה כבר בעיה באמון ביניהם, ואחר כך למרות שהוא קינה לה, היא נסתרה, נכנסה איתו לחדר סגור.
רק עם מישהו ספציפי?
כן, בסדר, לא ניכנס עכשיו, צריך ידים בכינוי, צריך ידים בסתירה, לא ניכנס כרגע.
רק עם מישהו ספציפי?
כן. כינוי זה תמיד ספציפי. היום דרך אגב זה צריך מאוד להיזהר, דברת השם לא להגיע למקום שצריך לבנות אמון, אבל מאוד להיזהר להגיד כזה משפט, כי היום אין לנו את בית המקדש ואין מי סוטה. אדם שיקנה לאשתו,
אפילו אם בינך לבין עצמך זה יכול
לעשות, שאלה אם תסתר. אוקיי, אז אדם שיקנה לאשתו, ואם היא תסתר, אז עכשיו אין אפשרות להתיר את זה, זה אפשרות הראשונה בגירושים. בכל מקרה, לא צריך להגיע לשם, צריך פשוט לבנות אמון והכל בסדר. בכל אופן, אז הוא יוצא שרבי אלעזר אומר שהדרך היחידה לאסור אישה על בעלה זה בכינוי וסתירה. אז, אבל פה ראינו עוד דרך, פתח פתוח. אז יש סתירה בין דבר רבי אלעזר, דבר רבי אלעזר. הוא אומר שם הוא כמעשה שהיה. זה בעצם המימרה שלו, השנייה, שיוצרת סתירה, כן.
כשאדם עושה את אשתו בכינוי
וסתירה,
אז הוא צריך להביא
לכתובה
להם?
או
שזה
מקרה
שהוא לא
מביא? אני לא זוכר. אם היא נסתרה למרות הכינוי, האם... תראה, בעיקרון יש את המים. אם היא לא מוכנה לשתות, היא יוצאת בלי כתובה. מה יהיה במקרה שהיא אומרת, אני רוצה לשתות אבל אין מים, כמו היום? אני לא יודע. בסדר? לא. אז יש סתירה. אומרת הגמר, רגע, לפני שאתה בא לברר לי את הסתירה, אני לא מבין את הדומים השנייה של רבי אלעזר, מה זה כמעשה שהיה? קודם כל, איזה מעשה זה? איזה מעשה זה? מעשה בת שבע. סתם, שאלה כאילו, מעשה שהיה, כאילו, כבר כולם יודעים על מה מדובר, סגור סוגריים, בסדר? אבל בסדר, מעשה דוד בבת שבע, מה היה שם כינוי וסתירה? אומרת הגמר, לא היה שם כינוי וסתירה. הרי אוריה נמצא בשדה הקרב, דוד המלך פעם ראשונה, ככה אומר המדרש, או שזה עוד בנביא עצמו. הוא רואה אותה פעם ראשונה כביכול, בצורה פשוטה, לא היה לו קשר איתה קודם, אוריה לא קינה, לא היה שום דבר, ואז הוא קרא לה אליו, לא היה כינוי וסתירה, וחוץ מזה גם לא אסרו אותה. איך אני יודע שלא אסרו אותה?
חתנה איתו.
יפה. שני דברים. אז אחד, קודם כל, כשדוד קורא לאוריה, אומר לו, לך לביתך, נכון? זאת אומרת, משמע שהיא מותרת לו. אבל הראיה היותר חזקה היא זה שדוד אחר כך ממשיך לחיות איתה ונולד ממנה שלמה המלך וכו. אם היא הייתה אסורה על אוריה, הייתה אסורה גם על דוד. כי כלל כשם שאסורה לבעל, כך אסורה לגואל.
זה היה, אז מתחת את הגמרא, לא?
מה?
יש לי רוצה זה.
כן, רגע. אז הגמרא אומרת, אלא אחי כאמר.
אז מה הבא אמינה?
לא יודע.
הגירוס זה לא יודע, זה
לא יודע. לא יודע מה הבא אמינה, אין הבא אמינה. לא, שאלה טובה, בסדר? לא מובן. זה, להקדים את המאוחר, יום חמישי הנושא שלנו זה להיכנס לכל המהלך המוזר פה, בסדר? זה
הנושא
שלנו חמישי. שלכן דוד לבת שבע? לא, זה נקודה, גם. לא, התכוונתי לכל המהלך המוזר של הגמרא. כאילו רבי אלעזר אומר משהו, אתה לא יכול להבין אותו, אתה אומר, אחי כאמר, כאילו טוב, בוא נשנה קצת שיסתדר לנו עם ה... לא ניתן לעובדות לבלבל אותנו, נשנה קצת שיסתדר לנו עם התפיסה. אז מה אמר בעצם רבי אלעזר? משהו אחר. אין אישה נסתרת על בעלה אלא על ידי כינוי וסתירה, עסקי כינוי וסתירה, ממעשה שהיה, זאת אומרת, הוכחה על דרך השלילה, ששם לא הייתה כינוי וסתירה, ולכן לא נאסרה, אבל אם, כי אם, אבל, זאת אומרת, הדרך היחידה של להיאסר שם, רק אם היה כינוי וסתירה, בגלל שלא כינוי וסתירה, לא נאסרה. טוב, נגיד שזה בסדר, שאת הגמרא, אז עכשיו יש סתירה, בדברי רבי אלעזר, לדברי רבי אלעזר, למה? כי אם אתה אומר לי שהדרך היחידה לאסור אישה על בעלה זה בכינוי וסתירה, ופה אתה אומר לי שגם בתנאי פתח פתוח, אז אתה סותר את עצמך. תרץ את הגמרא, לא. בואו עכשיו נעשה עוד שכתוב של דברי רבי אלעזר, כדי להסתדר גם עם זה. אחרי ששיפצנו את הדברים של רבי אלעזר, אני בכוונה משתמש בלשון גסה. אז עכשיו, כאילו, עכשיו אני מבין לפחות מה הוא אמר בממרה השנייה, אבל עכשיו זה קשה לי לממרה הראשונה. כי מהממרה השנייה, הייתי שואל את רבי אלעזר, תגיד, מה יהיה בפתח פתוח? הוא יגיד, לא, אין בעיה, מותרת, למה רק בכינוי וסתירה היא אסורה? אבל בממרה הראשונה אומר שגם בפתח פתוח היא אסורה. אז יש פה שיפוץ שלב שני. אמר רבי אלעזר כך. אין אישה נאסרת על בעלה בעד אחד אלא על ידי כינוי וסתירה. סליחה, הגמרא שאלה עוד שאלה חוץ מהקושי בדברי רבי אלעזר. תחילת התשובה היא כזאת. בדיוק, לתיימיך, מה יהיה בשני עדים? מה, האם יכול להיות באמת שרבי אלעזר התכוון שהדרך היחידה זה כינוי וסתירה? אם באים עכשיו שני עדים ומעידים למישהו שראו שאשתו זינתה ברצון, יתרו בה והיא אמרה למרות זאת וזינתה ברצון, ברור שהיא תאסר עליו, בסדר? אז, 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 אז מה? רבי אלעזר יודע לזה, הוא חייב להודות לזה, בסדר? זה מפורש. אז אם ככה, כשהוא אמר לי דווקא על ידי עסקי כינוי וסתירה, אני חייב להבין שזה במקרה מסוים. זה לא להגיד שאין לי שום אופציה אחרת. אז עכשיו איך אני מבין את הדברים שלו? הוא דיבר כשיש עד אחד. כשיש עד אחד, היא לא תאסר אלא במקרה של כינוי וסתירה. אבל אם יש שני עדים, אז היא תאסר גם בלי כינוי וסתירה. בפתח פתוח זה כמו שני עדים. למרות שאין שם שני עדים. בסדר? אז עכשיו הסתדרנו, הכל בסדר. גם אין סתירה בדבר רבי אלעזר. גם הבנו את הסיפור של מעשה שהיה, הגמרא מיד שואלת, רגע, מעשה שהיה, אז למה לא אסרו אותה? למה לא אסרו? שתי תשובות, תשובה ראשונה, זה היה אונס. מה הכוונה זה היה אונס? האם לא מספיק, אחרי שדוד עכשיו אנחנו גם רוצים להגיד שדוד עשה את המעשה הזה, כאילו הוא אנס אותה ממש כאילו בכוח? בצורה פשוטה לא. אלא כמו שאנחנו לצערנו, לצערנו הרב, מכירים את זה סיפורים כאלה ואחרים גם בדורנו, כל מיני סיטואציות שאנשים בעלי מעמד גבוה כזה או אחר, אז עכשיו שהם שצליחו לשכנע מישהי לקיים את היחסים, אם אפשר לקרוא את זה יחסי אישות, אז הם מגדירים שזה נחשב אונס. מה זה נחשב אונס? זה מעמד כזה, המלך קורא לה עכשיו. מה, היא יכולה להגיד לא? היא לא יכולה בכלל להגיד לא. אז מבחינה הלכתית, אנחנו מגדירים את זה כאונס. בסדר, עכשיו גם...
הרב, האם משתמע מהדברה? שלפי דעה אחת זה היה דוד ביטה את בת שבע ועשה סוג של אונס, ודעה אחרת לא?
אני לא יודע, זו שאלה טובה, אתה שואל שאלה טובה.
היא בעיתה עם
הסיבה. שאלה טובה, בסדר? יכול להיות שזו הנקודה, יכול להיות.
אבל לכאורה זה אותו משתת פלדים של הספק, שאמרנו תחתה ספק לא, תחתה ספק לא, תחתה ספק לא.
נכון, זה מתאים, זה מקביל יפה, בסדר, נכון. נכון, שר כוח. יכול להיות, בסדר שזה... אתה אומר השאלה של נריה, זאת אומרת שיכול שהם לא חולקים, אלא שתי התשובות הן מקבילות לשני הספקות שהצגנו בהתחלה, יישר כוח, בסדר? לא יודע אם אולי יהיה לנו לעשות עם זה משהו, אולי לא, אבל בכל מקרה זה הערה טובה. התירוץ השני של הגמרא, לא על המסלול של אונס, אלא שבחילותיו של בית דוד היה נהוג שהאדם כשהיה יוצא למלחמה היה כותב גט כריתות לאשתו על תנאי, שאם הוא לא יחזור מהמלחמה, כשכל החיילים כן יחזרו, אז היא מגורשת למפרע כבר, לא מאותו רגע, למפרע, מתחילת המלחמה היא כבר מגורשת. למה? כי אחרת הגט לא תופס, זאת אומרת, גט צריך לתפוס מחיים. מה זה?
הרב, עושים את זה
גורן בצבא? שאלת, היום לא עושים את זה, הרב גורן, זצ"ל, רצה מאוד להעניק את הנוהג הזה. היה עם זה הרבה בעיות, גם הלכתיות וגם נקרא לזה רוחניות, מורליות, בדיוק. זאת אומרת, היה בעיה לעשות את זה לפני המלחמה ממש, זה ממש מוריד כל המורל של החיילים. חייל עכשיו צריך לבוא לכתוב את זה כשהוא יוצא, כאילו הרגשה שהוא לא חוזר. לעשות את זה בתחילת הגיוס, ככה רצה לעשות הרב גורן, יש בעיה של גט ישן, כי עכשיו כשהחייל הזה חוזר הביתה, גט שנכתב אחר כך הבעל מתייחד עם אשתו, הגט הזה בעיקרון פסול. בסדר? אז צריך כל פעם שהוא חוזר מהצבא, והם זה ויכוחים גם הלכתיים, וגם היה פה עוד בעיה שחיילים כאילו חששו, העלו את החשש הזה, שהמדינה פחות תתאמץ להחזיר אותם אם הם ילקחו בשבי או לא ידעו איפה הם, אם יש גט לאישה. זאת אומרת, אחד הדברים שלוחצים את המדינה, חייל נשוי שהוא בשבי, זה לא שחייל רווק שהוא בשבי, זה ראינו גם כן גלעד שליט שהמדינה עשתה סלטות באוויר בשביל להחזיר אותו. אבל בכל זאת, כשיש את הדבר הזה, את הגט הזה, הם מרגישו כאילו שולחים אותי עם פחות אחריות, עכשיו אין אחריות עליי, כאילו מה שיקרה לי בסדר, המדינה מסודרת, כאילו, לכן בסוף זה לא יצא לפועל, בסדר? הרב הרצוג עשה
את זה בזמן מלחמת העולם השנייה,
לחיים של הפלישה היהודית. יש כוח. כמובן שזה היה פותר הרבה בעיות, בסדר? האבונות של הצוללת דקר, שהמון שנים נשארו אבונות עד שהצליחו, הרב גורן גם כן התיר אותם, ועוד כל מיני סיפורים, בסדר? זה ודאי היה פותר הרבה בעיות, מצד שני זה יוצר בעיות אחרות. טוב.
לא, כי גם אישה עשה את זה.
אישה יהודית, הוא לומד את זה מאבא שלו, זה לא יכול להיות כבד את הדין.
לא, כאילו הוא צבא יהודי, לא...
בכל אופן הרב בן היה, למדנו את זה עכשיו לאחרונה עם חיילינו משיעור ב', שהוא מסביר את זה שהגט הזה לא נועד רק לפתור בעיית הגינות, אלא הוא נועד לרומם את התודעה של הלוחמים שהם עכשיו שייכים לכלל ישראל. אין לי עכשיו את המשפחה, כאילו זה תראו את העניין, מאוד... מה?
זה פותר.
זה פותר. בואו נתחבר למה שאמר יעקב, רעלות בית דוד, זה במקום כל כך של, של, של מוטיבציה רוחנית, לאומית, והליכוד השם עושה מלחמה, שלהם אתה אומר לעשות את זה, זה באמת מרים אותם למעלה, אבל כשנמצאים במצב רוחני יותר נמוך, אז זה עלול לפגוע ביכולת הלחימה. סגור סוגריים. אני חוזר לסוגיה שלנו. בסופו של דבר הבנו דבר רבי אלעזר, ראינו למה אין סתירה. סיכום הסוגיה יוצא ככה. כשאדם... מה? נכון, נכון. אוקיי, בסדר, אז בואו נמשיך, נכון. אביי שואל שאלה, השלב האחרון, בסדר, תודה. החידוש של רבי אלעזר על גבי משנתנו. החידוש של רבי אלעזר על גבי משנתנו. אביי רצה להגיד, אביי רוצה להגיד, לכאורה, המשנה שלנו כבר אומרת את זה. אני חושב יותר מזה, זה לא סיוע, זה קושי. לא, לא, לא.
אז אתה יכול להגיד את סיוע, למה?
מה?
סיוע.
אז למה הוא צריך להגיד את זה? אז למה הוא צריך להגיד? יכול להיות, אף פעם נתנין.
זה לא בהצלן או...
כן, בסדר, אוקיי. בסדר, מקבל. בכל אופן, היחס בין דברי רבי אלעזר לבין משנתנו, אז אומר הבאי לכאורה זה מה שאומרת המשנה. למה? נחזור עכשיו למשנה. במשנה, למה אמרתי שהתחתנו ביום רביעי? כדי שיבוא לבית דין ביום חמישי. עכשיו, למה אני רוצה שיבוא ליום חמישי, כאילו יבוא מיד בבוקר ולא כמה ימים אחר כך, שלא תתקרר דעתו? מה אכפת לי שתתקרר דעתו?
הוא
התפייס, נו, אז עכשיו השאלה. אם אכפת לי מההשלכה הממונית, אם הוא התפייס איתה והוא מוכה לה, נותן לה במתנה עכשיו 100 זוז, בעיה שלו. זה לא עניין של בדואים, כאילו מה אכפת לי עכשיו בבן לזוג, שייתן לה כמה מתנות שהוא רוצה. גם אחרי שהיא רימתה אותו. זה עניין שלהם. אלא בוודאי ממה אכפת לי, מהצד האיסורי, זה מה שאכפת לי. עכשיו, לכן אמרתי שיבוא בבוקר. עכשיו הוא מה טוען? הוא טוען, אם לכאורה הוא טוען פתח פתוח. יוצא שכשטוען פתח פתוח נאמן לא שרה עליו, כי זה כל המגמה של המשנה. אומרת הגמרא, לא, זה לא מחייב שזה זה, זה כמו רבי אלעזר, כי יכול להיות שהמשנה דיברה דווקא על טענת דמים, שזו טענה יותר חדה מטענת פתח פתוח, ולכן לא מחייב, יכול להיות שרבי אלעזר הוא מוסיף. זאת אומרת, הוא אומר, המשנה, אל תבין אותה, כאילו... אם לא היית רבי אלעזר, הייתי מבין שהמשנה אולי דיברה דווקא בטענת דמים. אומר רבי אלעזר, לא. זה גם בטענת פתח פתוח. בסדר, עד כאן הסוגיה. יוצא לנו עם סיכום הלכתי של הסוגיה כאן. עוד פעם, אמרנו שעכשיו ההמשך של הסוגיה, אמר רבי יהודה, אמר שמואל, זה שהוא גם נאמן להפסידה כתובתה. אבל השלב שככה, דברי רבי אלעזר, יצא לנו ככה. בכינוי וסתירה, מספיק עד אחד כדי לאסור אישה על בעלה. כשאין לי כינוי וסתירה, אם יש לי שתי עדים, גם כן זה אוסר אישה על בעלה. וטענת פתח פתוח, היא מכניסה אותנו לספק. אז אם יש לי ספק ספקה, זה יהיה לפי הכלליות, תהיה מותרת, כי ספק ספקה דאורייתא לכולה. אבל אם יש לי רק ספק אחד, במקרים שהבאנו, שהגמרא הביאה, אז בזה תהיה אסורה, כי ספק אחד בדאורייתא הוא לחומרא, בסדר? זה עד כאן, לכאורה מסקנת הסוגיה, לדברי רבי אלעזר. שאלות, הערות עוד פה?
לא הבנתי את
לא, פתח פתוח. כשאדם אומר פתח פתוח, זה מקביל לשני עדים. וכלפיו זה כמו שני עדים. שני עדים זה, 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 זה לא רק אוסר אותה, זה גם אוסר אותה עליו וגם מפסיד אותה כתובה. אבל טענת פתח פתוח לעניין האדם עצמו, הוא אומר, אני יודע שהפתח פתוח, בסדר, אז בשבילך זה כמו שני עדים, היא אסורה. פתח פתוח, זה, אמרנו, זה מכניס לי לספק. אני לא יודע מה, אני יודע דבר אחד, שמבחינתו היא לא הייתה בתולה בנישואים.
אבל אמרנו שספק
ספקה, אז פתח פתוח זה ריקודה. אז אמרנו, הנה, עכשיו זה לא המשפט הבא שלי. קודם, מה שאני יודע זה שהיא הגיעה לנישואים לא בתולה. מה ההשלכות הדיניות של זה? תלוי. אם יש לי ספק ספקה, הכלל הוא שבספק ספקה אני מתיר אפילו דאורייתא. אם יש לי רק ספק אחד, אז אני אוסר בדאורייתא. בסדר? תלוי אם יש את כהן, לא יש את כהן.
אם
יש את
כהן
פתוח
יש
את
אחד, אז
היא אסורה? גם לי את
אחד.
מה
יעזור את אחד? שהוא לא
צריך שני...
שהלב יעשו בכל מקרה.
מה יהיה אם יש פתח פתוח ועד אחד? אין כזה דופסה בגמר. אולי תצטרך לשעבה, בעניין הממוני, בעניין איסורי, עד אחד לא ישנה לי פה אותה.
אני אמרנו שבכינוי מסתירה...
אם יבוא עד אחד שיגיד לי מה, שהיא נאנסה...
אבל
אם
בכינוי מסתירה עד אחד, אז תופס.
אם יבוא ש...
שיהיה פה עד אחד ואמרה
ש... שיגיד מה?
שהיה כינוי מסתירה.
לא כינוי מסתירה, עולה כינוי מסתירה. בפתח פתוח, אני שואל מה אתה מתכוון.
לא, אבל אמרו יש כינוי...
עד אחד שאומר מה?
אמרו יש כינוי מסתירה לדאורייתא, ובגלל זה אם יבוא עד אחד,
אז... לא בגלל זה. שואלים לך דאורייתא. שכינוי וסתירה יש מציאות מיוחדת, שעד אחד, אחרי שהאדם כבר כינה לאשתו, ועכשיו היא נסתרה, בסדר? אז עכשיו עד אחד בפשטות על מה הוא, על הסתירה או על תומה, אבל בוא נבין בפשטות שהוא על ה... עד אחד על הסתירה, אני לא יודע אם אני מבין נכון.
זה כזאת השוואה בין פתח פתוח לכינוי
מסתירה. שם יש רגליים לדבר, אבל. כן, שם זה מציאות, בדיוק, מה שאמרה בשם, הנקודה המיוחדת בכינוי מסתירה שיש רגליים לדבר. הוא כבר קינה לה, אחרי זה כבר נסתירה, אז כבר יש פה מציאות אחרת, לכן פה עד אחד מספיק. בסדר? אבל בפתח פתוח, אני לא קשור לעד אחד. אתה יודע שפתח פתוח, אז אם זה ספק אחד, זה ספק דאורייתא נכון.
לא, אבל באיזה מצב אז היא תהיה אסורה, בגלל ששני עדים? ואתה הוא יצטרך לגרש אותה בלי הכתובה שלך.
והיא תפסיד כתובה?
כן.
כן, אם הוא מוכיח שהיא לא הייתה בתולה.
היא יוצא שני עדים, אחד
נכון. כן. ולשיטת שמואל, רבי יהודה אמר שמואל, זה השלב הבא בסוגיה, כל מה שאמרנו עד עכשיו זה רבי אלעזר. רבי יהודה אמר שמואל אומר, בדף ט עמוד ב, אותו משפט של רבי אלעזר, הוא פותח אותו דבר, הטוען טענת פתח פתוח, נאמן להפסידה כתובתה. אז יש לנו את רבי אלעזר, כן, טענת פתח פתוח, אם נסכם גם נוסיף את רבי אלעזר משהו. רבי אלעזר אומר, נאמן לא אוסרה עליו, רבי יהודה אמר שמואל, להפסידה כתובתה, נאמן להפסידה כתובתה. יפה, עכשיו מה היחס בין שניהם? אומר לנו תוספות שרב יהודה אמר שמואל הוא לא חולק על זה שנאמן אוסרה, הוא רק בא להוסיף גם את זה, וגם ההפך, רבי אלעזר יכול להיות שיסכים לכך. אומר תוספות, יכול להיות, מה? הוא אומר שיכול להיות. בואו נראה את הלשון לתוספות. רבי אלעזר נמי מצי סבר דנאמן להפסידה ונקת אוסרה לרבותה. מי הוא בירושלמי? משמע רבי אלעזר אינו נאמן להפסידה כתובתה. אבל לפני הירושלמי הוא אומר שהבין הכי נמי. מה?
רבי אלעזר גם נאמן להפסידה כתובתה.
כן. שאפשר לומר גם לשיטתו, אין לי בעיה להגיד כאילו שגם הוא... ולפי תוספות זה שתי סוגיות שהן בכלל לא חופפות ולא סותרות. בסדר? פשוט כל סוגיה רצתה לבודד, כל אחד בא לגעת בנקודה אחרת. רבי אלעזר התייחס לטענת פתח פתוח בעניין של האיסור, ורבי אלעזר הוא התייחס אליה במבט הממוני, והם לא חולקים. מה רש"י אומר?
חולקים.
יפה, רש"י אומר, בוודאי שרבי אלעזר לא מקבל את דברי שמואל. לא למה להפסידה כתובתה. האם להפך? אולי. זה רש"י לא מתייחס. בסדר? זאת אומרת, יכול להיות שרש"י יגיד, שמואל יודה לרבי אלעזר, רבי אלעזר לא יודה לשמואל, בסדר? אבל זה רק לגבי לסדר את הסוגיות, כמובן צריך להיכנס פה גם למחלוקת רש"י תוספות, אנחנו לא נגיע לשם, בוודאי. כרגע?
מחר?
כן. מה?
מחר כן?
לא, השבוע לא נגיע לשם. זה פשט הסוגיה. יש לנו עוד 5 דקות. יש לכם שאלות, דגשים, הערות, כן.
מה שאומר פה כלומר על ההלוכה של
השלט. איפה? דיבור מתחיל. אוקיי. בסדר, יונתן מאיר, הערה טובה. אנחנו מכירים את הכלל של כלומר ברש"י, מובא במבית, שכשיש כלומר ברש"י, אז אנחנו צריכים לשים לב למה רש"י כותב כלומר, בגלל שתמיד רש"י היה אמור לכתוב כלומר. בסדר, הוא מפרש את הגמרא, אז כל ביטוי היה צריך לכתוב את הדיבור, צריך לכתוב כלומר, כך וכך. אלא מה? רש"י כותב כלומר, ככה עולה שם, כשהייתי יכול להבין מהגמרא משהו אחר. אז הוא רוצה לחדד לי, אל תבין כמו אפשרות א', תבין כמו אפשרות ב'. ואז צריך לשאול, אז למה נכתב ככה? זה הערה טובה, נראה אם נעשית משהו. כן.
איזה דיבור מתחיל?
הלו, קש.
מה, איזה לב כאילו? איזה לב כמיד יש לנו שפתח בתוך מודר כשני
אדבי?
כי אם אנחנו אומרים שפתח בתוך שלנו הוא ספק דאורייתא, שיש מצב שהיא באמת יבלה, יש מצב שהוא לא יודע מה לדבר, אז כאילו ספק דאורייתא לא חומה. אז מה שאם זה שני אדבים או לא, ספק דאורייתא?
אז מה אתה רוצה שיגידו? מצוין, שאלה מעולה. פדר ישראל שואל, בלשון שהשיפוץ השני, כן, של דבר רבי אלעזר, מה זה פתח פתוח כשני עדים דמי? היית צריך להגיד ככה, כינוי וסתירה בעד אחד, שני עדים זה גם אוסר, בסדר? ופתח פתוח אוסר בלי עדים בכלל. מה הגמרא, זאת אומרת, למה הגמרא אומרת פתח פתוח כשני עדים דמי? לא כשתי עדים דמי, הרי זה לא כשתי עדים. אחרי שני עדים מפסידה גם כתובתה, פתח פתוח לא מפסידה כתובתה. מה העניין שהגמרא מדמה פתח פתוח לשני עדים שלה מציינת? כן, עוד. כן.
רש"י מעמיד פתוח, אמרה, נכון שרבי אלעזר אומר פתח פתוח, מצאתי, הוא אומר שאין לו טענה דמים, ואז הוא אומר שזה לא משהו מפחד דבורה כדי. ואז כאילו מעמידים את המימה של רבי אלעזר אחרי זה, למשנה. זאת אומרת, כל המשנה נכתבה על מקרים מאוד מאוד.
לא, המשנה בוודאי דיברה גם בטענת דמים, זה בוודאי. המשנה היא לא ספציפית, דברי רבי אלעזר הם ספציפיים. בגלל... הרש"י בעצם נדרש לשאלה, למה רבי אלעזר הלך לכזה מקרה? למה שאדם יטען טענת פתח פתוח, כשהוא יכול לטעון טענה הרבה יותר חזקה שהיא טענת דמים? אז רש"י בא להסביר, תדע, יש מקרים שטענת דמים לא יהיה לו, אבל טענת פתח פתוח כן תהיה לו. עכשיו כמובן, וזה נושא חשוב כל האוקימתות, זה לא שעכשיו, כאילו רבי אלעזר, קודם כל, טענת פתח פתוח זה לא הוקימתא כל כך דחוקה, בוא נתחיל מזה, בסדר? אבל גם, מה? זה נכון, זה נכון, זה מצמצם. אבל זה, פה נכנסים לכלל, שתמיד הוקימתות, זה לא שכל הגמרא, לפעמים יש איזו משנה שנראית מאוד מפוצצת, פתאום הגמרא באה להגיד, זה דיבר בדיוק ככה, שהמצא בהשפעה, בדיוק כשבאים לפנות הזבל, והוא איזה... אז אנחנו צריכים להבין שהמשניות הם בוודאי הם באות להגיד לנו לא רק גדרים הלכתיים, להעביר לנו עקרונות. אלא מה? שהעקרונות, אין בעולם עקרונות שהם לא יכולים לרדת למעשה. לכן מספיק שתמצא זה הוקימתא, אני רוצה להבין קודם כל על מה דיברת. כי לדבר תיאוריות, לא, אין כזה דבר בגמרא. הגמרא היא לא מדבר תיאוריות, היא לוקחת את התיאוריות, האידיאלים, את העקרונות, ומורידה אותם איפה זה מתלבש במעשה. ברגע שאתה מוצא הוקימתא, עכשיו אפשר לדבר על העיקרון. לכן, אל תשאל עכשיו, מה ההוקימתא הזאת לא שכיחה? זה לא הנקודה שהיא לא שכיחה. הנקודה היא, ההוקימתא מאפשרת לי לדבר על העיקרון, בסדר? אז אתה צודק שזה עושה מצמצם, אבל אנחנו צריכים להבין מה העיקרון שבדבריו של רבי אלעזר, בסדר?
כן, רן.
לא
הבנתי את ההוכחה מבת שבע. כאילו,
בסופו של
דבר, אם בבת שבע הוא לא היה כינוי וסתירה ולא נאסרה, זאת אומרת שכל כינוי וסתירה הוא כן אוסר, אז ההוכחה כאילו...
לא, כינוי וסתירה בוודאי אוסר את זה, זה לא זה מה שרבי אלעזר להגיד. רבי אלעזר בא להגיד יותר על דרך השלילה, שאין דרך אחרת מלבד כינוי וסתירה. את זה אני יודע מדוד מבת שבע. ששם...
ששם לא היה כינוי וסתירה והיא לא
נאסרה. ששם הייתי, אם הייתה דרך אחרת, צריך עוד להבין יותר.
זה באמת לא, זה באמת הוכחה משונה, כי אנחנו צריכים להגיד הרבה דברים שהיו שם. זה באמת, זה משונה כל ה...
נכון, נכון, זה צריך להבין. אני רק אומר קודם כל בפשט.
היה סתירה, יש עדים על הסתירה, אבל לא היה כאילו.
נכון. יותר מסתירה. יותר מסתירה. שם היה גם ביה. בסדר? זה עוד יותר מסתירה.
אבל אף אחד לא יודע, זה כמו תוספות אומרים. נורא הוא באמת
איתם. כן, בסדר. אוקיי. בכל אופן, השאלה היא טובה, בסדר? רק בפשט, הוא בא על דרך השאלה להגיד, כאילו, אם הייתה לי עוד דרך לאסור אישה על בעלה, בוודאי היה שם איסור. זה שאין שם איסור, זה בגלל שהדרך היחידה היא כאילו בסתירה. עכשיו בסדר, צריך להבין את זה וכו'. טוב, אנחנו עוצרים פה, מחר נעשה כינוס בבוקר, נמשיך.